כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, תודה שהצטרפתם והצטרפתן אלינו. אתן ואתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן מראשון עד רביעי ב-12, אפשר להזין לנו ברדיו, באינטרנט וגם באפליקציה החדשה של כאן. כאן עוד, חפשו אותה בחנויות האפליקציות, כאן אודי, הורידו ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. יש שם תוכניות כאן תרבות, סקטים, שזה פודקאסטים. אני מחכה ליום שבו נוכל להפסיק להגיד שזה פודקאסטים, שפשוט כולם ידעו שזה סקטים, זה מילה שלנו, שצמחה בתאגיד. יש שם גם מוזיקה וחדשות, ואם כבר סקטים, אז התוכנית שלנו גם עולה לעמוד הסקטים של כאן תרבות. איתנו באולפן ליטל אמירן וגיא בן וייס, שלום לכם, ושלום גם לך, מה יעשה לה?
שלום, שלום. אפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992. אפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. היום אנחנו נדבר עם המשורר ועורך אליעז כהן, ממייסדי כתב העת לשירה משיב הרוח, על פרויקט חדש שלהם, שיר בשוק. נראה מה זה אומר, מה הולך שם בשוק בירושלים שקשור לשירה. נדבר גם עם צליל אברהם על ספר עזרה חדש, עזרה עצמית חדש, וגם על הסיבה שבגללה בני דור הוואי עסוקים כל היד בניסיונות לשיפור עצמי. ונקריא סטטוס יומי ופתיחת הספר של שמעון צימר, ספר חדש של שמעון צימר. אני מקווה שנספיק את כל הדברים האלה.
נתחיל אבל עם חוב קטן משבוע שעבר. עסקנו פה ביום רביעי בתוכנית בהרחבה בשיר של נועם פרטום, הכזבתי את, מהספר החדש שלה ביחדנס, שבו בשיר הזה הכזבתי את, היא כותבת על מפגשים שלה עם כל מיני דמויות מעולם הספרות הישראלי, תוך ציון שמן המפורש, והיא מתארת את האינטראקציה איתם, וחלק מהאנשים חשבו שהיא עושה את זה בצורה לא הוגנת. אחת מהן הייתה המשוררת והסופרת חגית גרוסמן, שנפגעה מהדרך שבה פרטום תיארה אותה בשיר. היא טענה שפרטום משקרת לגבי אופי המפגש ביניהם, איך הוא התנהל, וגם שהתיאור שלה, התיאור של פרטום את גרוסמן בשיר הוא מיזוגני ומחפצן, ושיש בו יחס לא ראוי לגוף של גרוסמן.
אנחנו דיברנו בשבוע שעבר כאן עם נועם פרטום וחגית גרוסמן, וגם עם עורכת הדין ליד ברגמן רביד, שהסבירה קצת על מה מותר ומה אסור ביצירה ספרותית מהבחינות האלה. כן. אבל הדבר הזה המשיך להתנהל.
נכון, הדיון הזה המשיך, הדיון בסוגיה הזאת המשיך בפייסבוק, שם הדברים מתנהלים בימינו. הוא תפס תפנית מעניינת מאוד שראוי להתייחס אליה. באחד הדיונים האלה טענה העורכת רנה ורבין בפליאה שחגית, ככה היא כותבת, חגית בעצמה כותבת על אנשים אמיתיים בשירים שלה. היא כתבה עליי שיר בשמי המלא והציגה אותו בו, בכלל לא כמו שאני במציאות. זה מה שאנשים עושים, רואים אותך כמו שאת, רואים אותך כמו שאת נראית להם, ולא כמו שאת נראית לעצמך או לאנשים אחרים. היא שייכה לי תכונות ומעשים ואיזו לוחמנות שאינם שלי. אני מתה על השיר, אגב, היא כותבת, אבל הוא פשוט לא אני, אלא איזה חלק של חגית שיוצא עם הדמות.
בשיר הזה שאני ביקשתי ממנה להעלות כשהיא כתבה את זה והיא אכן העלתה, גרוסמן כותבת על ורבין, מתייחסת בעצם לעובדה שוורבין לא רוצה ילדים, החליטה לא לעשות ילדים, והופכת אותה, בגלל ההחלטה הזאת שלה, איזה מין דמות מיתית, פעם פטלית כזאת, עם כל מיני תיאורים מאוד מעניינים של חיי האהבה והחשק, שאפשר לטעון כמובן שזאת פלישה על הפרטיות. בכל מקרה, זה ברור שזה לא, ורבין לא ראה בזה דמות אמיתית, ואף פעם הדמויות האלה הן לא אמיתיות. זה לא תיאור של דמות אמיתית וחיים אמיתיים, זה נראה כמו ליב, כמובן. זה נראה כמו פנטזיה על חיים בלי ילדים, שזה פנטזיה תמיד שכיף לפנטז אותה, אין מה להגיד. אבל השיר, שם השיר הוא רנה ורבין. ואתה רוצה שאני אקריא את השיר הזה?
כן, אני אקריא או את אקריא?
רנה ורבין, אני, אם אני אראה משהו, אותיות מאוד קטנות. אוקיי, רנה ורבין, להזזל עם כולם, היא לא תביא ילדים לעולם. היא תהיה אישה כמו בסרטים של מרלן דיטריך. שיער זוהר, מקיף, מחשוף נדיב. היא תצעד ברחוב על עקבים, מוקפת כבוד, עם איש יפה לצידה. תנוע ממסע למסע, מסם לסם, מאורגיה להתבודדות, מעבודה קשה להתבטלות. הגב היא שבר והיא לא תפסיק, להזזל עם כולם, היא לא תנסה לאיש. אבל תאמץ שני מאהבים, ילד עזוב וגבר גרוש, אדוניס ואודיסאוס, הבן והאב. היא תצבור כסף לימים חשוכים. בשבוע אחד תשתקר לפחות 3 פעמים. לא תעשה ספורט ותבלע כדורים נגד עינויים. תכתוב את חייה ותהיה צלולה. כחלון ראווה פתוח לכל זינוק חתולה. כאלה קצרים החיים, כך סבתה סיפרה לה. שזה באמת פנטזיה נחמדה.
אי אפשר להכחיש שיש פה התייחסות למידות גוף, להתנהלויות.
לא, באמת, בחייך, זה, בכלל, קודם כל יש כאן איזה שיר כאילו שמדבר על איזה עתיד, הווה מתמשך, היא לא תביא ילדים לעולם. שיער זוהר מקיף, מחשוף נדיב, זה לא התייחסות למידות גוף, גם לא צריך להגזים עם הפוריטניות.
לא, לא פוריטניות, אני אומר שאפשר היה להתייחס לזה מישהו, אדם מסוים, סביר, אם אנחנו מתייחסים...
מי זה האדם הסביר הזה?
האדם
אתה?
הסביר? לא.
כי אתה לא אדם סביר
אני
בעיניי.
אני לא אדם סביר, לא. זה בטוח. אבל האדם הסביר שבית המשפט מתייחס אליו,
מה שהצחיק אותי זה שרנה כתבה שהיא דווקא עושה ספורט. שזה ממש הורס את כל התדמית, אני חייבת להגיד.
חנה אלבג כתבה על כך שזה טקסט שהוא לא עובדתי כמו שהוא פרשני.
נכון.
זו לא כתבה בעיתון. אז נראה לי, ככה היא כותבת, שכל עוד זה לא משהו אלים מפורשות או גזעני, שמה שקורה לפעולה נגדה, זה מרחב מאוד לגיטימי לאומן. כי כולם משתמשים ליצירה בחוויות שלהם ומפגשים שלהם עם, בחוויות שלהם ומפגשים שלהם עם הסביבה. וורבין ענתה לה, אבל אולי בעיניי חלק מהדברים הם כן נוראים. כלומר, הדבר הנכון היחידי בשיר הוא שאני לא רוצה ילדים, כל היתר זה אסוציאטיות. זה כאילו שהייתי לסבית והיו כותבים עליי שיר שאני נוהגת במסעית ומנבלת את הפה, כי אלה האסוציאציות שלמישהו יש עם העדפה המינית הזאת. ואם זאת היא אומרת, היא כותבת שם גם כן, בפרשות, לדעתי זה צריך להיות מותר במסגרת החוק.
טוב, חגית גרוסמן, הטענה שהיא טוענת בהקשר הזה, זה שזה כל קשור לאהבה, היא עונה שם לרנה.
כן.
רנה, עלייך כתבתי באהבה, בשירה מה שחשוב זה הרגש, הוא בעיקר האצילות.
כן.
בעיני חגית גרוסמן, אני מבינה ששירה טובה היא שירה שנכתבת באהבה, ולכן מה שהיא כתבה זה משהו אחר, כי היא כתבה על רנה באהבה. אני כן. כמובן חושבת שזה הבלים. שירה זה לא עניין של אהבה בכלל, בטח לא בהכרח. היא יכולה להיות קנאה וייאוש ושנאה וזעם וכאב. אני לא מבינה בכלל מאיפה זה בא, אם אתה כותב באהבה או לא. להפך, אני חושבת שאני מעדיפה שאנשים יכתבו בקנאה, ייאוש וזעם.
לא, אני חושבת שמה שאומרת זה שאולי אם אתה כותב על מישהו אמיתי ומזכיר את הדברים שלו, אז אם אתה עושה את זה באהבה,
אז הוא לא ייפגע.
אז אם אתה עושה את זה באהבה, אז הוא לא ייפגע.
אבל המטרה לכתיבת שירה, של כתיבת שירה, היא לא לפגוע או כן לפגוע במישהו.
זה אני מסכים איתך. אז זאת אומרת,
ברור שאם אתה כותב על מישהו באהבה, הוא לא ייפגע כנראה, אבל המטרה היא הנושא.
אז אם אתה
למרבה
רוצה...
למרבה הפליאה, הנושא של השיר של נועם פרטום, הוא לא חגית גרוסמן. הוא
פרטום.
לא מאיה סלע גם, שהיא מזכירה שם, לא. ומאיה בג'רנו, שהיא מזכירה שם, ואפרת מישורי. זה לא הנושא של השיר.
נכון.
נועם פרטום זה הנושא של
נכון,
השיר.
נכון, היה גם מי שכתב שזה שיר מאוד נרקסיסטי. אגב, המשוררת אפרת מישורי, שאמרת כרגע שהיא גם היא מוזכרת בשיר, גם שהיא תחזבה, מפרטום, לכאורה, כתבה באותו דיון, על מה הרעש, לא הבנתי. אני על כל פנים לא מוכזבת. תמר פלג מהספרייה החדשה כתבה, ברור שזה מעליב למעט אנשים בעלי הומור עצמי מאוד מאוד מפותח, אני לא מכירה רבים כאלה, ככה היא כותבת, להעליב מישהו בכוונה ובפומבי תחת ההצדקה שמגיע לו, כי הוא העליב קודם, ובעיקר עצבן והתפטרן.
מפטרונות.
מפטרונות, כן. זה מעשה מובן מצד אחד, הוא מזמין ביקורת מצד שני, אפילו בספר שירה, ואפילו אם הספר עוסק בחלק משיריו בהתרסה נגד המתפטרנים והמבקשים לקשור את המשוררת ברצועה שהם מוחזים. המעשה הוא מעשה ואפשר להתקומם נגדו. מה שאני לא לגמרי מבינה הוא את הניסיון לחסום את המעשה הזה בכלים משפטיים. זה גם מופרך בעיניי וגם מזמין, כפי שאנחנו רואים, המון תשומת לב בדיוק לאותן שורות שגרוסמן לא אמורה לרצות שכל העולם יבחש בהן.
זאת אומרת, תמר פלג בעצם מציעה להרוג את השיר בהתעלמות ממנו, שזאת כמובן אופציה, וזו גם שיטה.
זו השיטה הכי טובה.
שיטה לא רע.
השיטה הכי טובה. השיטה הכי טובה.
אתה רוצה להרוג מישהו, תתעלם ממנו.
כן, לגמרי.
אוקיי.
טוב, נחזור, לא, אין טעם לחזור על דברים שכבר נאמרו. השירה, כן, היא במקום אחר אולי.
תראה, העורך חיים פסח, נגיד, העורך הוותיק והחשוב, חיים פסח הזכיר לי בעקבות הדבר הזה, תביעה ישנה. מ-1997 כנראה, שנתבע סופר נועם זיו, אחרי שהוא פרסם את הספר יום הולדת שמח נוח, אני מצאתי על זה טקסט של איתן לימן בעין השביעית, שפורסם ב-1997.
ספר נורא חמוד אגב.
אני מאוד אהבתי את הספר הזה. נועם זיו נטבע בשעתו. נועם זיו הוצאת זמורה ביטן, הם הוציאו לאור את הספר הזה, ויש שם דמות בדיונית בשם רון שטרייכמן, שהיא דמות שמתוארת באופן שלילי ביותר, וטבע אותם אדם בשם רון שטרייכמן. הוא הגיש כתב תביעה לבית משפט השלום בתל אביב, הוא בוטען כי בזהות הזאת השמית, הספר הזה פגע בו, ולפיכך מחברו והמוציאה לאור חייבים בפיצויו. הנתבעים טענו בהתחלה בשלב המקדמי של המשפט שכלל אין צורך בבירור, והגישו בקשה למחיקת כתב התביעה על הסף, בטענה שכתב התביעה על פניו אינו מגלה עילה כלשהי כלפיהם. השופטת רינה משל שוהם בבית משפט השלום דחתה את בקשת הכותב והמול, והשניים הגישו בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי. שם קבעה השופטת הילה גרסטל, שנמצאת כיום בכותרות שוב, בדחותה את הבקשה, עוד קודם שהוצגו הראיות במשפט, אוקיי? זאת אומרת, היא קבעה שהוא יכול בהחלט להגיש את התביעה שלו. גרסטל קבע כי די בזהות שמית של התובע והדמות בספרו של זיו כדי להקים עילה תביעה. השופטת הפרידה בין העוולה האזרחית של לשון הרע ובין העבירה הפלילית. בעוד שאחד ממרכיבי העבירה הוא כוונה לפגוע באדם, הרי שבעוולה האזרחית ניתן לחייב מפרסם דבר בפיצוי, אף אם לא הייתה לו כל כוונה לפגוע בתובע. זאת אומרת, גם אם הם לא התכוונו לזה, גם אם הוא סתם בחר שם,
כן.
כיוון שבמקרה זה אין הצדדים חלוקים בשאלה אם הכותב ידע על קיומו של התובע הספציפי, ואף שטרייכמן מודה שזיו לא ידע עליו דבר בטרם פרסם את הספר, הרי שהשופטת קבעה בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, שזו אינה הגנה מספקת. והשאלה שתצטרך להתברר בבית משפט השלומי, אם הנתבעים, הכותב המול, היו יכולים לדעת על קיומו של התובע, ולפיכך להימנע מרישום השם רון שטרייכמן כדמות השליט בספר. זה רק מראה לך, אגב, גם, איך התקדמנו, או הלכנו אחורה, תלוי, איך מסתכלים על זה, בעניין הזה, כי היום פשוט אף אחד לא תורח על שמות בדויים. הם אומרים את השמות באמת. כלומר, זה חגית גרוסמן, וזאת מאיה סלע, וזה מאיה בג'רנו.
אבל זה מדהים אותי שכאילו, אם אתם כותבים עכשיו ספר ויש לכם דמות שלילית, אז נגיד, אל תקראו לה משה לוי.
אני אגיד לך משהו. אני לא הצלחתי למצוא ברשת.
תהיה ייצוגית נגדכם.
אני לא הצלחתי למצוא ברשת איך כל העסק הזה נגמר. אני התקשרתי הבוקר לערן זמורה, המורה של זמורה ביטן, היום גם כנרת. ורן זמורה, זה היה מזמן, הוא היה מאוד משועשע, הוא לא בדיוק זכר, הוא חושב שהם הגיעו בסוף לאיזה
הסדר.
פשרה, כי השופטת אמרה להם, יאללה, תנו לו משהו. אבל, והוא אמר שהרבה פעמים, הם אומרים לאורחים שלהם, תחפשו באלפון התושבים, אני לא יודעת מה, מרשם, תעשו למצוא שמות שלו, כן?
מדהים.
זאת שאלה טובה, אבל מה יעשו במקרה שיהיה דמות שהיא משה כהן, או לוי, או משהו.
תביעה ייצוגית. תביעה ייצוגית. כל אחד יקבל 10 שקלים ו-20 אגורות, וביחד זה יצא כמה מאות אלפי שקלים.
נכון.
טוב, אז בפינת הסטטוס היומי שלנו, אני רוצה להקריא סטטוס של חוקר הספרות חיים וייס. הוא כותב בפייסבוק כך. אנשים אומרים לי שאני משביט צמחות, נרגן ונעדר רגש פטריוטי של ממש וסתם קוטר שמאלני שאינו מודה על הטוב. טוב, לפעמים אני אומר את זה לעצמי בשמם, ככה הוא כותב. כתשובה לקובלנות האלה, ולכבוד יום תל חי, שמתרחש ביהוד א' באדר, החל היום, זה הוא כתב אתמול,
כן.
אתמול כמובן,
נכון.
ולכבודם של חניכי תנועות הנוער העולים היום לתל חי, או לביריה עם בני עקיבא, אני מצרף סיפור נפלא, רצוף באהבת מולדת על עלילותיו של גיבור היום, הוא יוסף טרומפלדור. זה סיפור מאת לוין קיפניס, שקובץ בקובץ זמנים, ששמו היד החזקה, לא פחות. והוא מתאר את עלילותיה הנוראות של אותה יד שאיבד טרומפלדור במלחמת רוסיה-יפן. תוך סיכון בספוילר אני יכול לומר לכם שהיד ששכבה לשנים, מכאן ששכבה, נתעוררה לחיים עם פרוץ מלחמת העצמאות ואף עלה לנגב הנצור לסייע לחיילי צהל. כל מי שרוצה לדעת עוד על עליותיה הנוראות של היד החזקה מוזמן לקרוא את הסיפור המצורף. קראו ותענו, ככה כותב חיים וייס, והוא באמת צרף את הסיפור.
היד החזקה.
היד כן. החזקה.
שזה באמת סיפור, אתה תקריק קצת מתוכו, אי אפשר את הכל, אבל אני תמיד אומרת לך שאתה נורא שמרן, ולא מקריא לילדים שלך, ומאשימה אותך בכל מיני השמות, ואני רוצה להגיד לך שאני לא בטוחה שהייתי מקריאה את הסיפור הזה. לילדים שלי.
כן?
היום כן אולי, כי הבת שלי בת 18.
אבל יכול להיות שאולי הזוועות שמתרחשות שם זה לא מה שמטריד אותך, אלא מסרים אחרים.
לא.
הזוועות?
אני לא אכפת לי ממסרים. אני לא מפחדת מזה. אני מההורים האלה שנגיד, העניין הזה של הדתה בבית ספר, הפחד הזה מזה שיש איזה מישהו בחוץ שמניח תפילין, אוי אוי, זה לא מפחיד אותי בכלל. אני חושבת שאני גידלתי ילדים עם מחשבה עצמאית.
כן.
אם הם ירצו להניח תפילין, הם מוזמנים לעשות את זה. זה לא מפחיד אותי בכלל. כל חגים בבית ספר, בגנים, אף פעם לא... הכל בסדר.
אז אם הכל בסדר, אולי...
אבל היד, סיפור שהוא על יד, היד של טרומפלדור, היד הנעלמה, החזקה, בוא.
אז אולי נקריא את זה, חלק מזה, כדי שהמאזינים יבינו מה זה לחצות את הגבול, את הקו האדום של מאיה.
אם יש לנו מאזינים מתחת לגיל... 16 נגיד? אולי, פחות.
ראו זהרתם. טוב, ככה. זה מתחיל, הסיפור מתחיל, אני קורא דווקא את החלק האחרון שלו.
רק ההתחלה היא, המשפט הראשון בסיפור הוא, הדבר היה בזמן מלחמת העצמאות, המלחמה הייתה נטושה בכל גבולות הארץ מסביב, כבימי מלחמת החשמונאים ביוונים. זה, כך זה מתחיל.
כן.
פרק ג'
פרק ג' ואחרון. נח יוסף על משכבו באדמת ישראל, אך ידו השמאלית הקטועה נשארה אי שם, במרחקים, בארץ זרה. לא מצאה היד מנוחה בנחר ונשבעה, מנוחה לא עדה ומרגוע, עד אם אלאכם למען עם עמי. וכאשר נשבעה, כן קיימה, בהגיע מלחמת העצמאות, הופיע. היה לילה, ליל אופל, והמערכה נטושה בין ישראל לשבע מדינות ערב. אז הונפה היד על מחנות האויב והבהיקה בחשיכה כברק והלמה בעוז. אימה ופחד נפלו על האויבים ונסו בחרדה בשבעה דרכים. בהעיר היום יצאו חיילי ישראל לאסוף את הנפגעים ולחבוש את הפצועים, והנה מצאו יד קטועה נחה בשדה. והיא גדולה וחזקה, ובאחת אצבעותיה טבעת זהב גדולה, עליה חרוט מגן דוד, ובאמצעיתו המילה ציון. יד משלנו איזו, אמרו החיילים. בדקו את כל הפצועים, ולא נמצא אף אחד חסר יד שמאל.
זה היסטרי. זה מצחיק אותך?
האמת, זה סיפור מצחיק.
רגע,
נגיע לסוף. אכן יד פלאית איזו, השתוממו החיילים, האם לא זו היד החזקה אשר עשתה שמות באויב, והיה הדבר לפלא. בו במקום קראו קבר ליד, ירו לכבודה שלושה מתחים ועמדו דום. על קברה הקימו מצבת יד, חצובה מאבני המקום. היא מצבת היד הלבנה המזהירה בזוהר שמש ביום ולנוגע ירח בלילה בשדות הנגב הצפוני עד היום הזה. כך נגמר הסיפור. יש לי שאלה...
אתה נחמד.
נחמד.
בסך הכל. כן, יש בזה משהו, זה מראה ש... האידיאולוגיה אז הייתה מה שמשנה, יותר מאשר הנפש הרכה של הילדים.
יש לי אבל בעיה מהותית עם התוכן.
מה אתה אומר? באמת? למה יש לך בעיה מהותית?
אני אסביר. אם יש יד פלאית שמכה באויבינו ומעופפת לקטועה באוויר, האם לא כדאי לא לקבור אותה, אלא להשאיר אותה איתנו? שתעזור לנו גם במלחמות הבאות? זה מה שמטריד אותי.
זה לא קומיקס.
זה לא קומיקס? זה הכי קומיקס בעולם.
לא, זה לא קומיקס.
זה קומיקס.
לא, לא.
זה בדיוק קומיקס לדעתי.
לא, היד היא, הם לא מתארים את יד שיכולה להמשיך להתגלגל לבדה. הם פשוט קוברים אותה בסופו של דבר, אתה יודע.
למה לקבור אותה?
כי זה מה שעושים עם חלקי גוף ביהדות. אנחנו עדיין יהודים, אנחנו עוד לא... נוצרים שעושים קומיקס. אנחנו יהודים, אנחנו לוין קיפניס, אנחנו טרומפלדור. נכון שעוד אנשים כמוך חושבים שהם אוניברסליים, אבל בסדר, גם שאני הייתי בגילך, אני היה לי את המחשבות הטיפשיות האלה על אוניברסליות, אבל זה עובר לך. אתה מבין שאתה לא שם, אתה מבין שאתה מהעירה היהודית, וזה מה שאתה, ותהיה מה שאתה פשוט.
הייתי פעם באיזה ארמון בבודפסט, ושם באמת יש איזה, אני לא זוכר של מי, אבל יש שם יד. רואים אותה, יד חנותה ככה בארון זכוכית. אז אני חושב שאם היה לנו את הדבר הזה, לא מהר זורקים את זה מתחת לאדמה, זה משהו...
אתה אולי היו צריכים לחנות את זה בצנצנות האלה שם, בעין חרוד, בבית, איך קראו לה?
בדיוק.
שם.
או בתל חי, בתל חי.
ביהדות אנחנו לא עושים דברים כאלה.
לא מסתנת. עושים דברים טוב. כאלה וחבל, זה היה יכול לעזור לנו בלחמות ישראל.
בוא נמשיך הלאה, ברשותך, איתנו באולפן, צליל אברהם, עורכת כאן כלכלי, הדסק הכלכלי בדיגיטל, מבקרת ספרה, ספרי העזרה העצמית שלנו.
נכון.
צליל, היי, מה שלומך? אני רואה שאת מתקשה פה עם האוזניות, אבל עוד מעט... אז בטח יסתדר.
אז לפני שאנחנו, עד שאתם מסתדרים, לפני שאנחנו נדבר על הספר שקראת השבוע, אנחנו כן. נדבר על כתבה במגזין פורבס שקראתי. אני עד עכשיו לא משוכנע אם זה פרודיה או לא. אני, זה פשוט היה נורא. טוב, הכתבה הזאת שנראית על פניו מאוד מאוד רצינית, אומרת שבני דור הוואי מכורים לשיפור עצמי, בין השאר כמובן בנושא שעליו את אמונה, ספרי עזרה עצמית, תעשייה שמגלגלת המון המון כסף, ושם כתוב ש94% מבני דור הוואי דיווחו שהם עושים איזשהו תהליך של שיפור עצמי, והם מוציאים על זה מאות דולרים בחודש. אבל, טוענים בכתבה הזאת, לדבר הזה יש צד אפל, darker side.
יש צד בהיר?
צד אפל. את הצד הבהיר של זה. הצד האפל הזה הוא שהשיפור העצמי הזה משאיר אותם בעמדה צרכנית פסיבית. מה זה אומר? הם ראיינים שם בחור בשם דניאל גפן, שכתב את הספר המחורים לעזרה עצמית עם כותרת המשנה, הפכו מנת יתר של מידע לחיים של שינוי, באנגלית זה חרוז, information transformation וזה. הוא טוען כך, כשאתם מגיעים לעמוד האחרון בספר עזרה עצמית, יש תחושה מגעילה. בזמן שקראתם אמרתם לעצמכם שאתם עושים משהו, אבל כשאתם מסיימים, צריך לקחת אחריות, ובמקום הזה, במקום זה אתם רק עוברים לספר הבא, שזה מדהים. הוא כתב ספר עזרה עצמית.
ספר עזרה עצמית לנשים.
על איך להפסיק לקרוא ספרי עזרה עצמית, או זה מדהים. הטענה שלו היא שיש מימד ממכר בספרי עזרה עצמית, ויש לו גם טיפים לזה, וזה גם מדהים. הוא מציע לא ליפול למלכודת של צריכת הספרים האלה, תוך התעלמות מהעבודה העצמית שחייבים לעשות, ומצוטט שם עוד מישהו בשם ג'יימי תומפסון, שהוא מאמן מערכות יחסים, שזה מקצוע שלמדתי עליו לראשונה כשקראתי את זה. הוא טוען שבני דור הוואי מתמכרים לדבר הזה, כי הם אלרגיים לפוקוס.
אוי, יש לי מלא דעות, יובל.
מעליב, אה?
מלא דעות יש לי על הדבר הזה.
אני רק רוצה להגיד שאני בדקתי כמה פעמים שזה לא סאטירה ולא פרודיה, אבל אני עדיין לא משוכנע שזה...
תשמע, יש פה תופעה מוזרה. קבוצה של אנשים שלא מכירים אחד את השני, וכל מה שמשותף להם הוא שהם נולדו באותן שנים, עושה משהו. במקום לבדוק למה כל האנשים האלה שלא מכירים ולא תאמו ביניהם שום דבר עושים את הדבר הזה, בודקים מה לא בסדר בהם. עכשיו, הגיוני שהם לא נולדו כולם באותה שנה עם איזה פגם גנטי, נכון? כאילו אליהם כאן היה איזה זיהום חמור במקווה מים, או משהו כזה שאנחנו לא יודעים. אז אם כל דור הוואי קוראים משום הספרי עזרה עצמית, כנראה שהם במצוקה. עכשיו בואו נחשוב למה הם במצוקה. אחת הסיבות יכולה להיות שזה דור שחינכו אותו כילדים, שכל העולם פרוס בפניהם, שהם נורא מיוחדים, שהכי חשוב בעולם שהם יהיו מאושרים, וכשהם נעשים מבוגרים לא כל כך מיוחדים, כי מה לעשות, לא כולם יכולים להיות מיוחדים, או לא כל כך מאושרים, כי זה לא כזה פשוט, אז הם מרגישים מצוקה וחובה כן להיות כאלה, ומנסים לפתור את הבעיה הזאת, בדרך שבה אנשים ניסו לפתור בעיות כאלה במשך עשרות שנים, הרי ספרי עזרה עצמית קיימים כבר 100 שנה.
אז הם לא אלרגים לפוקוס.
אני לא יודעת מה זה אומר.
הם לא מסוגלים להתרגז. מה שהטענה היא שהם משתמשים בספרים האלה כדי לא לעשות, כדי להישאר במקום הפסיבי, כדי להרגיש שהם עושים משהו בלי לעשות אותו, והם נעים בתזזיתיות מספר לספר כדי, כדי לא לעשות שום דבר.
יש לי הצעה להסבר אלטרנטיבי, אין להם כסף ללכת לטיפול פסיכולוגי. אוקיי? נראה לי קצת הסבר יותר פשוט ויותר סביר.
זה יש טענה כזאת לגבי דור ה-Y, שהרי הטענה נגדם, כן, אתם לא קונים דירה, כי אתם כל הזמן טסים לחול ואוכלים במסעדות, כשהטענה היא שבעצם אלה חלומות בני השגה בימינו לבני דור ה-Y. דירה לעולם לא יקרה ממילא, אז לפחות אני אסע לחול ואסעד במסעדות.
כן, בוא נגיד שסוף שבוע לואו-קוסט בברלין פעם בשנה איננו שקול לקניית דירה, גם לא לאורך 10 ו-20 שנה.
טוב, אנחנו נמשיך לדבר על דור ה-Y, נכון?
כן.
אז איזה ספר יש לך בשבילנו היום?
הדבר היחיד שטוב בספר זה הוא השם שלו. הוא נקרא דברים שהלוואי שידעתי בגיל 20. קצת מצטערת שלו.
שזה תמיד אקטואליה, אגב. זאת אומרת, אני גם יכולה לכתוב ספר כזה.
נכון, וגם כאילו תמיד את אומרת, אני גם יכולתי לכתוב את זה, מדוע לא כתבתי את זה, למה שאני לא אקרא לספר שלי ככה?
אני רוצה דברים שהלוואי שהייתי יודע עכשיו.
כן.
שמישהו ייתן לי כבר מידע.
נכון. אפשר לעשות כזה לכל גיל. אבל זה סתם על קוד דבש. בעצם זה ספר עצות שמדריך אותך איך להפוך לדושבג של עמק הסיליקון. טינה סילינג היא אחת מהאנשים האלה. יש בעמק הסיליקון מין תופעה כזאת של אנשים שכאילו הם קודם כל באקדמיה. יש את זה נגיד בספר החדש של מאיה ארד למשל, היא מדברת על זה. אתה דוקטור למדעי המחשב, אתה עושה דוקטורט, אתה כאילו נורא נחשב ומקובל בסטנפורד, ואז אתה מסיים עם זה ואתה מקים חברה. ואז אתה עושה אקזיט לחברה, וזה כאילו היוניקורן כזה. זה לא יוניקורן במובן של הייטק, אבל זה כאילו מין סוג של אדם על שמסתובב לו שם.
זאת השאיפה בעצם.
זה כאילו מישהו שהוא ככה גם מוח וגם כסף.
זה נשמע, אני מוכן לחתום על זה, מה?
אז טינה סילינג היא כזאת, היא הייתה חוקרת מדעי המוח, סיימה דוקטורט, החליטה להקים חברה, ואז היא לימדה בסטנפורד צעירים יזמות ופיתוח עסקי וכל מיני באז וורדס כאלה, וארזה את זה לספר של עצות. בגדול, עצות הן מסוג הדברים ששומעים בכנסים של חברות הייטק. נניח, אל תבקש אישור, אלא התחנן שיסלחו לך.
התחנן שיסלחו לך?
כן, כאילו אל תבקשי אישור לעשות משהו נועז, אלא תעשי אותו ואז תבקשי סליחה.
אוקיי.
נגיד בתוך ארגון.
למה לבקש הסליחה בכלל?
כן. שלא יפטרו אותך או כזה. תשתחררו מהציפיות של אחרים מכם. אל תחכה שמישהו יגיד לך לעשות משהו, ימנה אותך לאיזשהו תפקיד. אתה רוצה להקים חברה, תקים חברה. תמנה את עצמך לנשיא של החברה, אל תחכה שמישהו ייתן לך את הטייטל הזה. הכישלון אינו עושה אתכם לכישלון, הכישלון הוא חיצוני לכם, נקודת המבט הזאת תאפשר לכם לנסות שוב.
טוב, זה דברים שאני שמעתי כבר, בסומת זה לא
זה. בגדול, מה שיש פה זה בערך 100 דרכים שונות להגיד תחשבו מחוץ לקופסה.
אוקיי.
היא מספרת למשל על כל מיני תרגילים שהיא עושה לסטודנטים שלה, היא נותנת להם $5, ויש להם שעתיים להפוך את $5 האלה לכמה שיותר כסף, ומה הם עושים עם זה. כל מיני משחקים כאלה, אז הבאתי לכם משחק.
את נותנת לנו עכשיו $5 ואנחנו צריכים לחזור עוד שעתיים?
אני לא נותנת לכם $5 בכלל.
כי אם את נותנת לי $5, אני פשוט הולך וקונה
משהו. המשחק הוא כזה. זה משחק מהספר, זה משחק שעושה בסדנאות שלה. אתם צריכים לנהל דיאלוג. בדיאלוג הראשון החוקים הם כאלה. יובל רוצה לארגן מסיבה, והמטרה של מאיה היא לסרב לכל רעיון שיובל מעלה ולטרפד אותו.
מה המשחק בזה? זה תמיד מה שאני עושה תמיד.
נכון, בגלל זה לא סתם אלה התפקידים שנבחרו. אז נתתי לך...
מאיה, את פשוט דושבק של עמק הסיליקון.
מאיה, הייתה יכולה להיות גדולה בעמק הסיליקון. אז נתתי לכם את שתי השורות הראשונות, ומשם תמשיכו לבד.
אוי, לא, אני צריך להיות מקורי עכשיו?
כן.
טוב, השורות הראשונות. אולי נערוך מסיבה...
המשימה שלך קודם כל היא לארגן מסיבה. המשימה שלי היא לקטול כל רעיון שלך.
כן, כן, זה מה שאמרתי.
אולי נערוך מסיבה אצלי ביום שישי בערב?
אני לא יכולה, ביום שישי אני בדיוק חופפת את השיער.
אין בעיה, נזיז את זה ליום שבת.
שבת זה לא יום טוב לי כל כך, כי בראשון אני עובדת, אז בשבת אני צריכה לנוח.
אין בעיה.
ואגב, גם אתה צריך לעבוד בשבת בשביל להכין את התוכנית של יום ראשון, ואני בכלל לא מבינה מאיפה הבאת את הרעיון הטיפשי
הזה. נחזיר את זה ליום שישי, נעשה מסיבת חפיפת שיער.
אבל ביום שישי זה יום שבו אני חייבת לראות את החדשות, עכשיו עם כל העניינים, ביבי וזה, אני לא זזה מהטלוויזיה.
אין בעיה, אנחנו נשים מסכים שלושה מסכים מקרינים את שלושת הערוצים, תראי, אני עדכני, אני יודע שיש שלושה ערוצים עכשיו. שלושה ערוצים, ותוך כדי כך...
יש ארבעה ערוצים, אגב, יובל. אני מצטערת. יש רשת, יש קשת, יש עשר, ויש כאן 11.
יהיה גם BBC, ומאחורה, יושב מאחורייך מישהו שחופף לך את השיער, וזאת תהיה המסיבה.
תקשיב,
בזמן שמישהו אחר משקיע אותך
תקילה. אני לא אוהבת מסיבות.
אין בעיה.
אני לא רוצה את כל האנשים האלה.
זה יהיה רק אני ואת.
זו הייתה הדוגמה לישיבת קריאטיב גרועה.
אוקיי.
עכשיו המשימה היא לעשות את אותו דבר. הפעם מאיה מנסה לארגן מסיבה, ויובל אומר כן לכל רעיון שלה, ומוסיף עוד רעיון משלו.
זה גם מאוד מאוד תואם
למציאות.
אני מנסה להבין מה...
תכף תגיע לזה.
אוקיי. טוב, אז תקשיב, אני רוצה לעשות מסיבה ביום שישי.
מגניב, אני אביא שתייה.
אני רוצה לעשות מסיבת קריוקי.
מעולה, אני, יש לי כמה שירים פגז, ואני אביא גם את, את קופסת מוזיקה הזאת, אני לא יודע איך קוראים.
זהו, אני צריכה, אין לי את הציוד, אני צריכה...
אני מכיר מישהו, למד איתי בתיכון, הוא עכשיו מארגן מסיבות קריוקי, ובמקרה יש לו גם ג'קוזי נייד, נביא גם אותו.
אני רוצה שזה יהיה איזה נושא כזה, איזה תמה, כי יהיה גם אוכל.
חייבים שנות ה-80.
לא, של האוכל, כאילו, איזה סוג של...
שנות ה-80 זה רק קוויאר ודיפינג, ראיתי את זה בסרט ביג.
באמת, לא משהו מוקרם כזה?
אולי משהו מוקרם, צירקיס.
אוקיי, ועל הכל, ואת מי נזמין? זאת השאלה.
השאלה היא את מי נזמין. אנחנו נזמין את כל תאגיד השידור הציבורי, וזה ידוע שאנשי תאגיד השידור הציבורי לכולם, סליחה, מה אמרתי? אמרתי ציבורי וזה ישראלי.
יפה מאוד. ראיתם איך הרשם פה מסיבה מדהימה של 800 איש עם אלכוהול וקריוקי תוך שנייה. זו האווירה שצריכה להיות בישיבה קצת קריאטיב. ומה שאנחנו לומדים מזה זה שהטיפוס המבאס הזה שאומר לא, זה לא רעיון טוב, בדיוק צריך לחפוף את הראש, זה לא יסתדר. אז הוא הורס לכולם, בגלל שככה גם הרעיונות הגרועים צריך אותם בשביל להעלות רעיונות טובים. לא שמעתם את זה אף פעם.
כן, זה משהו מקורי.
זה המהות של התרגיל הזה?
זאת ההצעה הכי טובה בספר התרגיל הזה. אני אתן לכם עוד קצת דוגמאות. זכרו שבעולם כולו יש 50 אנשים בלבד. זה כמובן לא נכון, אבל אם תחשבו ככה, אז תהיו נחמדים לכולם, וככה לא תשרפו לעצמכם גשרים עם אנשים שתפגשו בהמשך הדרך.
אבל מצד שני, היא אמרה קודם שאתה לא צריך לחשוב על הציפיות של אנשים אחרים.
אתה תמיד רוצה סתירות פנימיות בספרים.
אבל הוא הבן אדם המבאס הזה, אתה מבינה? באמת הוא הבן אדם המבאס הזה.
מאיה מרגישה לא נוח עם המשחק תפקידים הזה שהעיר אותה באור שלילי.
אני מרגישה מצוין עם המשחק הזה.
יש עוד הצעה, למשל, לבחון אחת לכמה זמן, לאן פניכם מועדות. לא להיות טיל מונחה. נגיד, יובל רצה להיות מבקר ספרות, 40 שנה אחרי זה הוא מבקר ספרות. לא, אפשר להיות מבקר ספרות, ואז להחליט בעצם להגיש תוכנית ברדיו, ואז להחליט לעשות משהו אחר. זה שלמד חשבונאות, לא אומר שתמות רואה חשבון. למצוא את הנקודה שבה האהבות שלכם תואמות את הצורך בשוק. משהו שאתם גם אוהבים לעשות, וגם באמת יש בו צורך, ואז אתם יכולים להרוויח ממנו כסף.
כן, זה המשפט הזה שתאהב מה אתה עושה, ואז לעולם לא תלך לעבוד.
נכון, אבל היא אומרת, אם מה שאת אוהבת זה ספרות אנגלית, אז בוא, זה לא יעבוד.
היא אומרת בגדול שהכי טוב זה להיות סחי, וזה נכון.
כן, אני חושבת שזה מדויק. עכשיו, אני רציתי, יש עוד לנו עוד כמה דקות או שאנחנו...
כן.
אוקיי. מה שבעצם זה העלה אצלי, זה את כל העניין הזה של תרבות ההייטק, ובעיקר הסטארט-אפים, שזה תרבות של אנשים שמקדישים את חייהם בגדול, חוץ ממעטים שבאמת מפתחים טכנולוגיות שמאוד מסייעות לאנושות, הרוב מקדישים את חייהם להתעשרות.
כן.
לגיטימי. Mm-hmm. זכותם, כל אחד שיעשה עם החיים שלו מה שהוא רוצה, כל אחד והמטרות שלו. אבל על ההתעשרות הזאת, הם מלבישים כזאת אידיאולוגיה של פריצות דרך, ומנהיגות, ומקוריות, ויצירתיות, ופריצת גבולות, תחשוב מחוץ לקופסה, הכישרון שלך, אתה יכול. וזה מעורר קצת אינוחות. כי בואו חברים,
פשוט
כאילו,
תעשו את הכסף שלכם.
זה, כאילו לא נעים לכם להגיד שזה מה שאתם רוצים לעשות. אתם רוצים לעשות כסף.
וזה מאוד מוזר, כי בעיקרון בארצות הברית לעשות כסף זה ערך בפני עצמו, וזה כאילו לגיטימי להגיד אני בעניין של כסף.
נכון, יותר מפה, כאילו, זה ממש ממש סבבה להיות עשיר, וזה אומר שאתה מוצלח מוכשר.
אבל בעמק הסיליקון אתה גם צריך שיהיה לך איזה מטרות קצת יותר נעלות, כנראה.
נכון, יש שם כאילו איזה עניין כזה של כל הזמן להוכיח שיש גם משמעות. קראתי על זה ספר נורא יפה של עיתונאי אמריקאי שקוראים לו דן ליונס, הוא עזב את עיתונות הטכנולוגיה כדי ללכת לעבוד בהייטק. והוא עבד בחברה שמייצרת מייצרת סתם איזשהו מוצר של טלמרקטינג, משהו מאוד באמת שאין לו שום ערך כאילו מוסף, מוצר שנועד לשפר את שיטות הטלמרקטינג של כל מיני חברות, אבל על זה היה שם איזה גורו כזה שעושה כנסים, והוא מדבר כמו רוקסטאר, וכל העובדים בחברה הם כמו כזה נתיני הקאט שלו, וכולם מאמינים בכוח שלהם לשנות את העולם, והוא כזה... אבל חבר'ה, מה לשנות את העולם? כאילו, טלמרקטינג, רוצים לעשות כסף, תעשו כסף, מגניב, אבל בואו, לא צריך פה להפוך להיות גם מנהיג רוחני בשביל זה. הספר הזה ממש מגלם את זה בעיניי, אני מאוד שמחה שלא קראתי את זה בגיל 20, אני לעולם לא אביא את זה במתנה למישהו.
אוקיי, רק בוא נזכיר שקוראים לספר הזה, מי שבכל זאת רוצה דברים, שהלוואי שידעתי בגיל 20, טינה סילינג.
טינה סילינג, כנרת זמורה ביטן.
יפה, תודה רבה לך, ציל אברהם.
תודה רבה לך.
להתראות. בשבוע הבא. כן, אנחנו דיברנו בהתחלה והבטחנו שאנחנו נדבר עם המשורר אליעז כהן היום, אבל זה לא יקרה כי אנחנו לא מצליחים מאיזושהי סיבה להשיג אותו, אז אנחנו נעשה פינת התחלות של ספרים כעת.
יאללה, בואי נעשה התחלות של ספרים.
מה היום?
אז בפינת התחלות של ספרים אנחנו מכירים היום את ההתחלה של ספרו החדש של הסופר שמעון צימר, זה יצא, הספר נקרא ימים נוראים גרסת הסופר, זה יצא בסדרת רוח צד של הוצאת דביר, זה בעצם שתי נובלות, אז אנחנו נקרא את ההתחלה של הנובלה הראשונה, שכתוב בקריכה האחורית שהן בוחנות מושגים כמו אבל ומשפחה, בראשונה נאי עיתונאי לשעבר בנימין פרומר, בין תל אביב לירושלים ובין קודש לחול, בשנייה מתאבל המחבר, ספק שמעון צימר עצמו, ספק תשליל של פרומר, על מות אמו. אני מאוד אוהב את הכתיבה של שמעון צימר, אני קראתי כמה ספרים שלו והוא נהדר, הוא כתב כמה ספרים שבהם אמא להזכיר, ראיות לאהבה ולפעמים הבית הוא רוצח, הוא היה מועמד לפרס ספיר בשנת 2017. אז זאת הנובלה הראשונה שנקראת ימים נוראים ואני מקריא. בסוף הקיץ, בעשרת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום כיפור, כשהסתיו מסיע אל שמי ירושלים ענני דאגה אפורים, חורשי רע, כשבמעדניה של אריה גדל מספר ההזמנות לגפילטפיש, כשאבות במקבעת וכפותה מוליכים מהשוק תרנגולות עקודות לטקס הכפרות, וכשכל קבצן נראה לי כמו שליח אלוהים בתחפושת שבא לבחון את מידותיי, אז אני נמלא דאגה גדולה לחיי. אני מגביר את להט הסליחות ואת כמות הנדרים, ולמשך שבוע אני מתנהג כמו הברון רוטשילד ונענה לכל בקשת אס-אמס לתרומה כספית. שמי בנימין פרומר, שם קולע, ימצא ודאי מי שיאמר, למי שחייו חגים סביב ציר האמונה. נקראתי על שם דודי, אחיו הבכור של אבי, שנהרג כלוחם טירון באחד מקרבות מלחמת העצמאות. זמן קצר לאחר שעלה לארץ ולאחר ששרד את המלחמה ההיא. תמונה שלו הייתה תלויה בחדר השינה של הוריי, מעל המיטה, בצד של אבי. איש צעיר, דומה לאבי, בחליפה ועניבה, שסנטרו אז, ובעיניו מבט אשן שכמו מרמז על מישורי המוות הערפיליים, אליהם הוא עתיד להצטרף. וסביב ראשו הילה אליפטית שיש לה ודאי קשר כלשהו לטכניקת הצילום או הפיתוח שרווחו באותן שנים. ליד התמונה של דודי הייתה תלויה תמונה קטנה ועתיקה יותר של זוג ישישים בבגדי שבת, העומדים בפתח בית כפרי ותולים במצלמה מבט חסר אמון. אלו היו סבי וסבתי. לא פעם תהיתי על חיי המין של הוריי תחת מבטם המשגיח מוכיח של בני המשפחה, ויותר מזה, תהיתי על אופי המעשה של אבי, שבחר לשכן את המתים דווקא בחדר השינה. כעבור שנים, לאחר התקף הלב הראשון של אבי, ולקראת שחרורו מבית החולים, הנחתה אותו רופאת המחלקה הקרדיולוגית, אחרי שהחמיאה לו שהוא דומה לנשיא המדינה אז, יצחק נבון, להימנע מיחסי מין במשך כחודש. אבי, שהיה אז בגילי כיום, לבש הבאה של מי שמובח מעצם הדברים ומלמל משהו שממנו השתמע שהם לא עושים את זה כבר זמן רב. אבל אני זכרתי את חבילת הקונדומים המפלילה שמצאתי יום אחד שחיטטתי במגירת הגרביים שלו, ואת סצנת הקנאה של אמי, בגלל השינויים ההורמונליים של גיל המעבר, כך אמר הרופא, שהאשימה אותו שהוא מנהל רומן עם פלורי, המזכירה שלו בבית הדפוס. טוב, קודם כל זה יפה. זה ממש מעורר, מעודד לקריאה. אני מבין שאת כבר המשכת, אז כרגיל את לא עמד בחוקי המשחק, את תוכלי לספר נכון. לי שאני טוען נחרצות בניתוח.
לא, לא, אני לא מתערבת, לא אני מתערבת? לא אספר לך שום דבר.
בסדר.
אני רק אגיד שאני מאוד מאוד נהנית מהספר הזה. שלא הרבה אנשים כותבים ככה היום בעברית. כלומר, יש משהו מאוד מאוד שמרני בכתיבה היום, ואצל שמעון צימר, פתאום יש איזה, הוא ממש משתולל.
כן, הוא לא. שמרנו, שמרנו לא.
הוא לא שמרן.
אני חושב שמהפסקה הראשונה שהקראנו, שהוא מדבר על, 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 על הסרט ימי התשובה, ועל הדאגה שלו לחייו של הגיבור, מסתמן שהגיבור הוא חוטה, נכון? הוא מגיע מתוך מסגרת דתית, השכונה שלו היא שכונה בעלת סימנים דתיים, חרדיים, אבל הוא צריך בימים הנוראים לחפר על ההתנהגות שלו בשאר השנה. זאת אומרת, זה מישהו שלא מצליח לקיים את המצוות, כנראה, שלא מצליח לקיים את המצוות, מצד שני הוא לא מצליח לא לפחד מההשלכות. הסיפור פה אולי הוא על אמונה, על הרצון אולי אפילו להפסיק להאמין, אבל הדברים ש יש דברים שמושכים אותך בחיים נטולי אמונה, אבל מצד שני יש אימה גדולה מתוך קיום של קיום חיים שלא מאמין, כשאתה בעצם כן מאמין. זה מה שאני מתכוון להגיד. זאת אומרת, הוא לא מצליח לא להאמין באמת, אבל הוא רוצה חיים כאלה שלא מאמין. זה הדבר הראשון. וההמשך יכול לרמוז אולי אפילו על קישור לאומי של האמונה. צימר מחבר בין הגיבור שלו, אותו מתפקר מבוהל נקרא לו, לחלל מערכות ישראל ששרד את השואה רק כדי להיהרג בשדה הקרב כטירון. יכול להיות שזה רמז ליהודי הגלותי שלא מצליח להפוך לגיבור ישראלי חזק, שלא מוכשר למלחמה. למרות שהוא מזכיר אמנם שהסנטר שלו אז והמבט שלו מוכן למוות, אז יכול להיות שזה מין מורכבת כזאת, שגם וגם, אבל את ההילה שלו, למשל, אנחנו מיד מפתה לקשור לאיזה איכות אל-טבעית, נכון? יש לו איזה הילה שם בתמונה, אבל הוא כבר ממהר לפתור את זה כתוצאה של משהו טכני. אבל אז חשבתי שאולי זה משהו שלישי, אולי המטרה כאן היא לרמוז דווקא על הגיבור, ולא על הדוד. כלומר, להראות שהגיבור הוא אדם ציני שמתקשה להכיר בממד האל-טבעי שקיים בחיים שלו, גם כשזה נוכח בבית שלו.
אולי פשוט סופר יש לו מבט אירוני על הדברים.
נכון.
ואתה פשוט כאילו מוציא אותו מכלל שימוש פה.
לא,
כאילו,
לא, בכלל לא.
הסופר הזה יכול... הוא סופר שהכתיבה שלו היא כתיבה מאוד אירונית. אז... נכון. אוקיי.
אז אני חושב, אולי באמת צימר יפגיש את הגיבור שלו עם כל מיני הוכחות מוצקות לקיום של עולם שמעבר, שמתבטאות בכל מיני הילות ודברים כאלה. וזה אולי מה שמפחיד אותו כל כך בקשר לחטאים שלו, כי הוא יודע שבאמת יש כוח עליון. אולי צימר אירוני לגבי זה.
לגבי הכוח העליון? אני לא חושבת שזה הנושא של הספר הזה.
לא?
לא.
טוב, את כבר מתקדמת, אני לא יודע.
לא, זה לא... לא... אוקיי, אני לא אגיד. אני לא ארוס לך.
החלק השלישי של הפתיחה מחזיר אותנו מיד לחק המנחם של המין, ועוד המין ההורי, והמין ההורי הכושל, המין ההורי הנעדר שמתקיים תחת צל המוות. כל זה מתרחש כמובן בעיני הגיבור, שזה כאילו חומר פסיכואנליזה למתחילים, ככה ממש כאילו הגישו את זה על מגש, שאני רואה כבר את המבט. אין מה לעשות.
לא, אתה פשוט לא יכול להתאפק ולעשות את זה.
צימר לא יכול להתאפק. לימון.
לא, אתה לא יכול להתאפק, זה פרשנות שלך. הוא מתאר איזה מין משפחה שכאילו מוכרת, לפחות לי, אבל נראה לי של הרבה מאזינים. משפחה אשכנזית הזאת, הדתית, או הדתית באיזשהו אופן, שגם יש את התרנגול כפרות, אבל גם יש קונדומים במגירה. כאילו, אתה יודע, יש איזה תיאור מאוד מאוד יפה של המשפחה הזאת, שהיא גלותית, ישראלית, שואה, תקומה, כל הסלט הישראלי הזה, ואתה מצמצם את זה לכדי המין ההורי, המנחק המנחם של המין, כאילו באמת. עכשיו זה כל כך לא נכון לפרש את צימר ככה, כי הוא כל כך לא כזה, הוא כל כך סופר הארדקור, שזה פשוט, זה באמת לעשות לו עוול, וזה לא צריך לקרוא את הספר הזה בשביל לדעת, אגב.
נכון מאוד, אני גם אמר, טוב, בסדר, אין בעיה.
אוקיי, אז אני מאוד ממליצה, בינתיים אני מאוד נהנית, זה נקרא ימים נוראים גרסת הסופר, שמעון צימר, יצא בהוצאת דביר, במה שנקרא רוח צד, זה סדרה כזאת, נחמדת, שעורך יגאל שוורץ ומוריה דיין קודיש.
אנחנו סיימנו עם זה, נכון?
עם זה? כן, עם זה.
עם הדבר הזה סיימנו את תוכניתנו.
נכון, נכון.
אנחנו נהיה כאן שוב מחר ב-12, ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, ואם אתם רוצים עוד, הורידו גם את אפליקציית כאן עוד, כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו, ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. תודה רבה לטל אמירן וגיא בן וייס שעשו איתנו את התוכנית. תודה רבה ולהתראות.
להתראות.